כל בית יש לו שני דברים. יש לו עקרונות שלו בחיים. כל אדם שיש בית, יש עקרונות שלו בחיים. איזה בית אנחנו, איך אנחנו מתנהגים. ויש לו קו חינוכי. זאת אומרת, למשל, יש אבא שאומר, אני אוכל רק עופות שיכשירו לבד. אני לא אוכל, לא קונה עופות מוכשרים. אני מקפיד בכשרות, אני אוכל רק עופות שיכשירו לבד. זה עיקרון של בן אדם, אבל הוא לא אומר לילדים, אסור לכם לאכול עופות עם הכשר טוב שקנו אותם מוכשר. זאת אומרת, לאישה ולילדים הוא מרשה לאכול מה שהם רוצים, לא מה שהם רוצים אפקר, אבל אם זה כשרות טובה, אז כן, אפשר לאכול. הוא מחמיר על עצמו. הוא לעצמו הולך יותר עם החמרה. יש בן אדם שאומר, אני לא מטלטל בשבת, אפילו שיש עירוב. אבל הוא לא אומר לילדים, אני לא מרשה לכם לטלטל בשבת. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאנשים עושים, הקפדות, חומרות, דקדוקי הלכה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל למשל, החזון איש, אומנם לא היה לו ילדים, אבל החזון איש היה בפסח אוכל רק מצות יד, אבל לאשתו הוא נתן מצות מכונה. אשתו לא אכלה מצות יד, לאשתו הוא... זאת אומרת, יש הרבה דברים שבן אדם עושה, אבל הוא עושה את זה לעצמו. הוא לא עושה את זה לילדים. זאת אומרת, הוא לא בא ודורש מהילדים את הרמה של ההקפדה שיש לו. ויש דברים שבן אדם גם דורש מעצמו, אבל גם זה קו חינוכי. זה לא רק עקרונות שלו, זה לא רק השקפה שלו או דרך שלו, אלא הרבה פעמים זה גם קו חינוכי בבית, שאני מחנך את הילדים איך צריך להתנהג ומה צריך לעשות. קו חינוכי. והרבה פעמים יש אנשים שמצליחים בחינוך ילדים שלא רק הקו החינוכי שלהם, הילדים הולכים איתו באמת ומתנהגים כמו הקו החינוכי של האבא, אלא גם הדברים שאבא לא דורש מהילדים, הוא רק דורש מעצמו, הילדים בגלל מה שנקרא הזדהות רגשית, שילד הוא מזדהה רגשית עם אבא שלו, הוא רוצה להיות כמוהו, אז הילדים עושים גם את ההתנהגות הזאת, למרות שזה כאילו הם לא חייבים. אבא לא דורש את זה מהם, והם עושים, וכמובן שאבא שרואה דבר כזה, מאוד מרגיש טוב, מאוד שמח, מאוד מרגיש שהוא כאילו הצליח בחינוך, לא כאילו. הוא מרגיש שהוא יש לו הצלחה בחינוך, שהנה הילדים הולכים בדיוק בקו שלו ובדרך שלו. לפעמים ילדים, לא רק שהם לא מתנהגים כמו האבא בדברים שהוא לא דורש, אלא גם בדברים שהוא דורש, לא הכל, אבל חלק מהדברים שהוא דורש, הם לא מתנהגים כמו שהוא דורש מהם, והם לא הולכים בקו שלו. וזה יוצר הרבה קונפליקטים בתוך בית, זה יוצר הרבה בעיות של תקשורת עם ילדים, בעיות של קשר, של קשר רגשי, זה יוצר אצל אבא תחושה, הרגשה של אכזבה, אתה לא מה שאני רציתי שאתה תהיה, אתה לא מספיק טוב בשבילי, כל הנזקים, יש בזה הרבה נזקים במצב הזה, שאבא מרגיש שאני כאילו נכשלתי, לא הצלחתי בחינוך, והילד שלי לא הולך בקו שאני נתתי לו בדרך שאני חינכתי אותו. זה קושי מאוד מאוד ידוע וקיים בהרבה בתים. ויש מקרים שזה באמת נכון, שבאמת האבא לא הצליח בחינוך הילדים, אבל רוב המקרים זה לא זה. זה לא זה שאבא לא הצליח, אלא זה סיבות אחרות לגמרי, ואני רוצה קצת להיכנס אליהם, כדי שחשוב לדעת איך להתמודד עם מצבים כאלה, שאנחנו בבית יש לנו קו חינוכי מסוים, והילדים לא הולכים על הקו החינוכי שלנו. נתחיל עם נושא הראשון הכי חשוב. יש הרבה דברים שהם יותר דרגה רוחנית מאשר אמת אובייקטיבית. דוגמה, כן? אם אני בא ואומר שאסור להדליק חשמל בשבת, זה לא דרגה רוחנית. זה אמת אובייקטיבית לשום יהודי בכל מצב, חוץ מביקוח נפש, אסור להדליק חשמל בשבת. זה דבר אובייקטיבי, זה אמת אובייקטיבית שאסור ליהודי להדליק חשמל בשבת. אבל אם אני אומר שלאכול גלידה, לאכול ממתקים, זה מותרות. זה מותרות, ואדם לא צריך לחיות על מותרות. שיהיה לי בגדים הכי יפים, הכי יקרים, הכי טובים, אפילו אם יש כסף, אדם לא צריך לחיות עם מותרות. זה דעה שהיא קשורה לדרגה רוחנית מסוימת שיש לבן אדם, או דעה מסוימת שיש לבן אדם, לא משנה איך אני קורא לזה, יכול להיות שזה דעה, יכול להיות שזה דרגה רוחנית. אני לא יכול לדרוש מילד דרגה רוחנית שיש לי בגיל 40, שיהיה לו בגיל 14. זאת אומרת, שאני מגיע לדרגה רוחנית מסוימת, אני לא הגעתי לזה בגיל 14, אני הגעתי לזה בגיל 40. וכשאני דורש מילד שהוא יהיה בגיל 14, כבר בסטנדרטים שלי, כשאני כבר בין 40 או 50, או אפילו 35, זה דרישה לא נכונה. זה דרישה לא נכונה, וכשאני דורש את זה, אז לא נכשלתי שהוא לא שומע בקולי, נכשלתי שדרשתי את זה בכלל. הכישלון הוא, אסור לדרוש מילדים דברים שהם, סליחה, אסור לדרוש מילדים דברים שהם לא הלכה מפורשת, הם לא דין, כמו שאמרתי, לשמור שבת או לאכול, לשמור בשר וחלב, או לשבת בסוכה, או לאכול מצה, או לשמוע קול שופר, שזה דברים שהם הלכה, הם הלכה. אבל יש דברים שהם לא הלכה, או הם אולי הלכה כמו שאומרים, לאנשים ברמה יותר גבוהה. ילד שדיבר לשון הרע. ילד דיבר לשון הרע. אני מדבר על אבא שמאוד מדקדק, מאוד מקפיד ביכולת לשון הרע. אני מדבר על אבא שבאמת אף פעם לא מדבר לשון הרע. מי שאף פעם לא מדבר לשון הרע, זה, למרות שזה הלכה, שבאמת סך הכל אין שום היתר לדבר לשון הרע, זה הלכה פשוטה שאסור לדבר לשון הרע, אבל ברור שבמציאות של איך שאנשים מתנהגים, רוב האנשים לא מצליחים להגיע למצב שהם אף פעם לא מדברים לשון הרע. זה עבירה שאנשים נכשלים בה, מצוי שאנשים נכשלים בה. וכשאדם נמצא במצב שהוא אף פעם לא מדבר לשון הרע, זה דרגה. זה דרגה, זה לא כמו לשמור שבת. זה דרגה. ואם אדם הגיע לדרגה כזאת שהוא מצליח לא לדבר לשון הרע, והוא נותן לילד הרגשה, אתה לא בסדר כי פעם תפס אותו מדבר לשון הרע, זה שגיאה, אי אפשר לדרוש מילד, אפשר לחנך אותו בחשיבות של שמירת הלשון, בחשיבות של להיזהר בהלכה הזאת, אפשר לדבר על זה, לרומם את זה, לחנך על זה, אבל אי אפשר לתת לילד הרגשה, אתה לא שווה, אתה לא טוב, אתה לא בסדר, בגלל שהוא נכשל בכל מיני דברים שאנחנו עושים אותם, מחמת שהגענו לדרגה רוחנית מסוימת. וצריך מאוד מאוד לדעת להבדיל בין דברים שקשורים למה שנקרא מצוות חינוך, לבין דברים שקשורים לדרגה רוחנית. לא לערבב את זה. עוד הפעם, למה אתה קורא ענייני מידות? אני אקח ילד שהוא מקנה. קנאה זה מידות. קנאה זה מידות. האם אני יכול לצפות מילד שלא יקנה? אני יכול לצפות שיהיה לו מידות מתוקנות עד כדי כך שהוא לא יקנה? גם מבוגרים מעטים מאוד זוכים לדרגה הזאת שהם לא מקנים, שאין להם קנאה. קנאה זה מידה קשה, מידה מאוד מאוד קשה. אז אני לא יכול לצפות מילד שלא יקנה. זה מידות. כן? אבל אם ילד הוא אכזרי, גם זה מידות. גם זה מידות. ילד שהוא אכזרי. אני כן יכול לצפות ממנו שהוא לא יהיה אכזרי. אני יכול לצפות מילד, להגיד לו, אתה לא תהיה אכזרי בשום אופן, אנחנו לא נרשה דבר כזה. אבל קנאה למשל, אני לא יכול להגיד לילד שהוא לא ייכשל בקנאה. אני לא יכול לדרוש ממנו כזאת דרישה, כי רוב האנשים נכשלים בקנאה, רוב האנשים לא מצליחים לא לקנא. זה תכונה שהיא בעייתית, כן? עכשיו, ניקח תאווה לממון, תאווה לרכוש. ילד רוצה עוד משחקים ועוד משחקים, רוצה כסף. אני צריך לחנך אותו שלא יהיה טיפוס עם תאוות ממון. לחנך אני צריך. אבל ילד שרוצה כסף, או ילד שרוצה משחקים, או ילד שרוצה עוד משהו, אני יכול להגיד עליו שהוא מושחת? אני יכול להגיד, אתה מושחת במידות כי אתה רוצה כסף או כי אתה רוצה משחקים? זה לא ילד מושחת במידות, זה יצר הרע נורמלי של הגיל. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחלק בין דברים שהם בסיסיים, שהם חובה בכל ילד בכל מצב, לבין דברים שהם יצר הרע נורמלי, גם אם לנו אין את החולשה הזאת או את הבעיה הזאת. לפעמים הבעיה היא שגם האבא וגם האמא ועוד שני אחים הם בסדר בתחום הזה. אז כבר, כאילו, אני כבר מרגיש, בבית שלנו אין דבר כזה. כי עובדה שגם אני וגם אמא וגם הילדים האחרים הם ככה, אז אתה תהיה. זה תחושה שהיא מתעלמת בעצם מהחוסר דרגה אצל הילד. אצל הילד הזה חסרה דרגה, ולתבוע מילד דרגה זה שגיאה. להביע לו אכזבה, למה אין לך דרגה מסוימת שלנו כבר יש. עכשיו, גם צריך לדעת שחלק מהדברים, לפעמים זה לא דרגה. לפעמים זה אופי. זאת אומרת, לא כל אחד שלא מקנה, או שאין לו תאוות ממון, או שאין לו תאוות אכילה, או שאני יודע, כל מיני דברים שנחשבים שליליים. לא כל אחד שאין לו את זה, זה בא מדרגה, לפעמים זה בא מאופי. אני מכיר אנשים שיש להם כסף והם לא קמצנים, אבל הם לא מוציאים על שום דבר כי לא צריך. זאת אומרת, לא בגלל שהם קמצנים, הם מרגישים שלא צריך. הם מעדיפים לתת את הכסף הזה לצדקה או לילדים שלהם או לזה. לא בגלל, סתם, לא צריך. עכשיו, למה הוא לא צריך? כי זה האופי שלו. יש אדם שיש לו אופי כזה שהוא לא צריך, ויש אדם שיש לו אופי שהוא כן צריך. אז אני צריך גם לקרוא מה האופי של הילד ולהבין את האופי של הילד. אז יש דברים שהם בסיסיים שאני לא יכול לוותר. אני לא יכול לוותר בשום אופן. אבל דברים שאני צריך להבין שהם קשורים לאופי, שהם קשורים לדרגה, שהם קשורים לכל הדברים האלה, ובגלל שלי יש את זה, ואני נותן לילד הרגשה שבגלל זה הוא לא שווה, זה אסור שיקרה ביחסים של הורים ילדים. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. הדבר השני זה ההתמודדות של הילד עם החברה. זאת אומרת, כשילד חי בחברה מסוימת, כשילד חי בתוך איזשהו מקום לימודים, בתוך כיתה מסוימת, בתוך מעגל חברתי מסוים, אני מכניס אותו לתוך ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. זאת אומרת, גם אם אצלנו בבית, דוגמה, אנחנו בבית יש לנו עיקרון שאין מחשב, וקל וחומר שאין דבר כזה לראות סרטים במחשב. אנחנו לא מאפשרים לילדים לראות סרטים במחשב. מכל הסיבות שבעולם, גם חינוכית, גם הלכתית, גם כל הסיבות שבעולם, אנחנו מחליטים שאצלנו בבית ילדים לא יראו סרטים במחשב. אבל לכל הכיתה שלו יש מחשבים, וכל הכיתה שלו רואים סרטים במחשבים, ובאים בהפסקה ומספרים מה הם ראו ומה היה ואיך היה, וחבר אומר לו, בוא אליי הביתה ותראה, ואנחנו עושים עסק שלם איך אתה הלכת לראות סרט במחשב אצל החבר, שאתה יודע שאצלנו בבית אין דבר כזה. הנה אני מעלה שאלה אמיתית שקיימת בהרבה בתים היום. כשאצלנו בבית אין דברים כאלה, אבל הוא הולך לחבר, הוא הולך לשכן, הוא הולך לבן דוד, הוא הולך לכל מיני מקומות, ושם הוא פוגש את זה. עכשיו, אנחנו לא צריכים לתת לזה הכשר. אנחנו כן צריכים לחנך את הילד שיהיה מספיק חזק עם עצמו לא לעשות את זה, ולהבין שלמה לא לעשות את זה ולמה זה חשוב והכל. לחנך כן, אבל אסור לא להבין. אסור להראות לילד שהוא פושע הכי גדול בגלל הפרט הזה שהוא לא עמד בניסיון. כי סך הכל, כשהילד נמצא, אני צריך מראש לשלוח אותו, אם אני יודע שהילד לא יכול לעמוד בניסיון הזה, אני צריך לשלוח אותו למקום שלא יהיה לו כזה ניסיון, לסוג חברה, ושם לא יהיה כאלה ילדים. אבל לשלוח אותו לכזה מקום ולהגיד לו, אתה תעמוד בניסיון, זה לא שייך. אי אפשר לדרוש מילד דברים כאלה. לא בשוגג, לא בשוגג, במזיד. מה? ילד במזיד, הדליק חשמל. כן, כי זה חוץ לתחום, כן. זה חוץ לתחום, אין דבר כזה. בוא נגיד ככה, ילד שמדליק חשמל בשבת, זה לא בא מיצר הרע, זה לא בא מחוסר דרגה. כן, אבל זה צריך ללמוד שאין דבר כזה. אין דבר כזה להדליק חשמל בשבת. זה לא דרגה. יש דברים שהם בסיס, הם בסיס. בלי זה אתה לא יהודי. אתה לא שומר שבת, אתה לא יהודי. שמונה, תשע בטח. אתה לא שומר שבת, אתה לא יהודי. זה חייב להיות בסיס, ששמירת שבת, שמירת כשרות, דברים כאלה כן. כשרות אני מתכוון בבסיס, עוד הפעם, לא אם הוא אוכל הכשר בל ולא אכל הכשר בדעת, אני לא יכול להגיד שהוא לא יהודי, כן? אי אפשר להגיד ש... אבל אני מדבר על הבסיס, אם אחד יאכל אחרי בשר ישתה חלב, ירצה ארטיק חלבי אחרי שהוא אכל אחרי בשרית, לא בא בחשבון, אין דברים כאלה. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות ברורים, ההפרדה, בשר וחלב, דברים כאלה. צריך להיות ברור וחד וחלק. אבל יש הרבה דברים שהם נכונים. זאת אומרת, זה נכון שלא טוב שילד יראה סרטים במחשב. זה נכון שלא טוב כל הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא שאני בא עכשיו ואני ליברלי. אני לא בא להיות ליברלי לגבי הנושא הזה. אני לא ליברלי. ודאי שזה גרוע ולא טוב. אבל הגרוע הזה, אני לא יכול להכניס את הילד לחברה כזאת ולהגיד לו זה גרוע ולדרוש ממנו לעמוד בניסיון. ילד לא תמיד הוא יכול לעמוד בניסיון הזה, וזה לא טענה עליו למה לא עמדת בניסיון. זאת אומרת, זה מראש אנחנו צריכים לדעת שלא כל דבר ילד יכול לעמוד בניסיון של כל מיני מצבים. ומראש חשוב לנו לבדוק לתוך איזו חברה אנחנו מכניסים את הילד. היה לי קושיה, אני אגיד לכם, היה לי קושיה שהרבה שנים הסתובבתי איתה. כשאני הייתי בחור ישיבה צעיר, באו כל הרבנים וכל הגדולים וכל מי שאתם רוצים ואמרו לנו לבחורים שמי שייסע לבית שאן ולאשקלון ולכל היישובים ויביא בנות מבתים חילוניים לבית יעקב, אז הוא מציל אותם, מחזיר אותם בתשובה, מכניס בנות לבית יעקב, אז בטוח יהיה לו גן עדן. זה המצווה הכי גדולה שיש, להציל נפשות מישראל, לקחת בנות חילוניות, להשפיע עליהם שיבואו ללמוד לבית יעקב. לא באופן ישיר על הבנות. היו הולכים לבתים לדבר עם ההורים, שישלחו את הילדים לחינוך חרדי. אז מטעם הפעילים היה ארגון שלם של מה שנקרא ישיבות לעם בין הזמנים, היו מרכזים את הבחורים בכמה מקומות פנימיות כאלה, ובחורים היו יוצאים כל לילה לבתים, ליישובים, בפריפריה, להשפיע על הורים שישלחו את הבנות לבית יעקב. היום, כשאני מביא בנות כאלה מבתים חילוניים לבית יעקב, ולא יקבלו אותם, אין מה לדבר, מה פתאום, מה אתה מביא לנו דבר כזה, לא מקבלים בשום אופן, לא יעזור לך כלום. זאת אומרת, אני לא מבין, לפני 40 שנה זה היה גן עדן, עכשיו זה נהיה גיהנום. אותו מעשה שלפני 40 שנה היה גן עדן, פתאום היום הוא גיהנום, זה קושיה אחת. קושייה שנייה, יש לי שכנה שגרה לא בבניין שלי, אבל בשכונה שלי. היא גדלה בקטמונים, בית ספרדי, מרוקאי, והיא למדה בבית ספר מזרחי, ממלכתי דתי. ובאו אז הפעילים אליהם הביתה, והשפיעו על ההורים שלה, ואמרו לה שיוציאו את הילדים מזה, ויכניסו את הילדים לחינוך חרדי, והיא אומרת, אבא שלי השתכנע, הוציא אותי ממלכתי דתי, הכניס אותי לבית יעקב. בגלל שלמדתי בית יעקב, התחתנתי בחור ישיבה, והקמתי בית חרדי, ושלחתי את הילדים, הבנות שלי גם לבית יעקב, עכשיו לא רוצים לקבל אותם בסמינר, אומרים, אתם ספרדים. אם אנחנו ספרדים, למה קיבלתם אותי? למה לקחתם אותי? הייתי משאירים אותי שם, ממלכתי אותי, הייתי נשארת כשרה. אתם הוצאתם אותי ממלכתי אותי. היא באה ושאלה אותי, אומרת, הוצאתם אותי ממלכתי דתי. הבאתם אותי לבית יעקב, אני לא חיפשתי את זה, אתם באתם. עכשיו אתם אומרים לי, לא, את ספרדיה, אנחנו לא רוצים אותך. שאלה נכונה. שאלה מאוד מאוד נכונה. שאלה שלישית שהייתה לי, אשתי למדה בבית יעקב בחיפה, שהייתה בחורה, ובזמן ההוא לא היה שום בת שלא קיבלו, לא משנה מאיזה בית, לא משנה מאיפה היא באה, לא משנה איזה הורים, לא משנה איזה מה, כל בת שבאה קיבלו. ואני שאלתי את אשתי, תגידי, מכל הכיתה שלך, היה בנות מבתים חילוניים, חילוניים לגמרי, שאנשים, אז היה גם ניסיון שהיום אין אותו, אז היה ניסיון שנקרא לעבוד בשבת, הם לא מכירים את זה בכלל, אבל אז היו המון בתי חרושת, במיוחד באזור חיפה, היה נשר של המלט, והפניציה של הזכוכית, והיה וולקן יציקה ווולקן מספרים, מפעלים הכי גדולים בארץ, בבתי זיקוק, כל המפעלים האלה עבדו בשבת, ואנשים לא קיבלו עבודה, מי שלא חתם התחייבות לעבוד בשבת, זה היה ניסיון מאוד מאוד קשה, ואנשים עבדו בשבת, ושלחו את הבת לבית יעקב. זאת אומרת, היה אפילו בתים שאבא מחלל שבת, והבנות היו בית יעקב. ואני שאלתי את אשתי שאלה, אמרתי לה, תגידי, מהכיתה שלך, כל הבנות שהיו מבתים טובים, מבתים חרדים, יש אחד שהתקלקלה בגלל הבנות האלה, שבאו מבתים חילוניים, שבאו מבתים סתם? אומרת לו, אין אחד. שאלתי את אחות של אשתי, ועוד אחות של אשתי. עשיתי סטטיסטיקה שלמה, תגידי לי מהכיתה שלך, מי התקלקלה מזה שהיה, קיבלו אז מי שבא. מי שבא קיבלו. אף אחד לא התקלקלה. אז יש לי שאלה. למה אז אף בת לא התקלקלה, והיום אומרים לי שאם אתה תכניס בנות כאלה לסמינר, הסמינר כבר לא שווה ואי אפשר לשלוח שם בנות. איפה האמת? יותר קיצוני, כמו שאמרתי את זה בהתחלה, פעם זה היה גן עדן, היום זה נהיה גיהנום, אותו בת שאני מביא. למה? מה השתנה? התשובה היא, במה שאני התחלתי את כל מה שדיברתי היום, התשובה היא שמה שאני אמרתי לכם היום, שהניסיון הזה של החברים בכיתה יש מחשב, אז אתם לא יכולים להגיד לי שאני לא אראה סרטים במחשב, כי כל הכיתה שלי רואים, אז לא היה. אז לא היה. אז שאנחנו היינו ילדים, היה ילדים חילוניים בכיתה, היה ילדים ש... לא היה אז טלוויזיה בארץ בכלל, לא היה דבר כזה טלוויזיה. אז לא היה ילדים שיש להם טלוויזיה, אין להם טלוויזיה, כן? הטלוויזיה לא היה לאף אחד, לא היה בכלל כזה מכשיר פה בארץ ישראל. הטלוויזיה נכנסה ב-67, סוף 67, תחילת 68, התחיל בכלל טלוויזיה פה בארץ, עד אז לא היה דבר כזה. אז אנחנו היינו ילדים, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום, אבל היה בתים שמחללים שבת. היה... רוב האימהות... לא חיסו את הראש בכלל, ולא היו לבושות צנוע, ולא כלום. זאת אומרת, היה ניסיונות אחרים, היה בעיות אחרות. אבל היה. אבל המציאות הייתה שבאמת אף אחד לא הושפע ולא התקלקל יותר מזה. אמא שלי סיפרה לי שהיא גדלה באירופה, אז הם למדו יהודים בבתי ספר של גויים, והם ידעו, אלה גויים, אנחנו יהודים, והם שמרו שבת ושמרו כשרות, והגויים לא, וזה הלך בסדר, לא, אף אחד לא נהיה גוי בגלל שהוא למד בבית ספר עם הגויים. היו נשארו יהודים, שמרו תורה ומצוות, מה? לא, אני אומר לך, באירופה, לפני המלחמה אני מדבר, לפני מלחמת העולם, באירופה היו בחורים חסידיים שהלכו עם פאות ארוכות, וממש בחורים חסידיים שלמדו בתי ספר עם גויים, והיה כאילו הם גויים, אנחנו יהודים, הכל בסדר. לא אכפת. בכלל, הם משהו אחר, אנחנו משהו אחר, וזה לא הפריע. זה לא הפריע לשום דבר. ואף פעם לא הלכו לקולנוע, ואף פעם לא הלכו לתיאטרון. אשתי לא הייתה בתוך קולנוע אף פעם בחיים. היא לא יודעת איך נראה קולנוע מבפנים. איך נראה הבנייה, היא לא יודעת. והיא למדה בכיתה עם בנות, שכן, שהלכו לקולנוע. זה לא היה דרגה רוחנית, זה לא היה דרגה רוחנית. זה היה בית, אבא שלה היה פועל בית חרושת, לא היה רב, לא היה... לא דרגה רוחנית. אני מדבר איתך על בתים, לא, אני מדבר איתך על הבתים הפשוטים. אני אומר לך, כל הדור של ההורים שלי, שגדל באירופה, לפני המלחמה, ככה היה. כולם, בלי יוצא מן הכלל. הם ידעו שאלה גויים, ואנחנו יהודים.
כן, אבל כאן, לא התפתו לקולנוע,
קולנוע היה, ולא הלכו.
מה?
לא, אתה מראש, ואם מישהו מספר לך שאתמול היה נורא יפה בכנסייה, אז תלך לכנסייה. מה? לא, אנחנו מראש גדלנו ככה. לי היה שכנים, היה לי שכנים שהלכו כל שבת לים. כל שבת היה לשכן שהיה לו, היה במשטרה, היה לו אוטו כזה של המשטרה, כל הילדים של השכונה היה לוקח באוטו של המשטרה בשבת לים. כל השכנים והחברים שלי הלכו לים בשבת. אני אף פעם לא הרגשתי שאני מסכן למה הילדים הולכים לים ואני לא. כי אני ידעתי, הם כאילו, הם מה שהם ואני מה שאני, זה שני דברים, אין קשר. אני לא צריך ללכת לים בשבת כי אני לא מה שהם והם לא מה שאני. הם המשכילים והקומוניסטים הם לא השפיעו בזה. הם השפיעו, הם ניצלו שני דברים. הם ניצלו את העניות. הייתה עניות מאוד מאוד קיצונית, ובאו ואמרו שמי שיכנס להשכלה, יהיה לו מקצוע, יהיה לו כסף, יהיה לו פרנסה. זאת אומרת, העניות הייתה מאוד מאוד קשה. באירופה. היה מצב של עניות קיצונית. היה מצב של עניות קיצונית, כן? בישיבות היה יכול להיות בסיפרו שבסיפר אחד שבנוברדוק היה בכל הישיבה שני בחורים שיש להם חליפה נורמלית שלמה בלי טלאים בלי קראים בלי חליפה שלמה וכל בחור שהיה צריך לפגישה של שידוך היה לוקח את החליפה של החבר הזה כי בחור לא היה לפגישה של שידוך לא היה לו בגד נורמלי ללבוש הייתה עניות, הייתה עניות קיצונית. אבא שלי הלך לישיבה, כמובן שבישיבות לא היה אוכל בכלל, לא היה אוכל. אלא בחורים היו הולכים, קראו לזה טייק זה ביידיש ימים, היו הולכים כל יום לבתים של אנשים בקהילה ומקבלים אוכל. פה מקבלים ארוחת צהריים, פה ארוחת ערב, פה ארוחת בוקר, ולא כל יום היה שלוש ארוחות, לפעמים היה רק ארוחה אחת, לפעמים לא היה כלום. אבל בחורים, לא היה אוכל בישיבות, לא היה דבר כזה לקבל אוכל בישיבה. גדלו מראש, הולכים לישיבה בלי אוכל. זה כל אחד צריך למצוא לעצמו סידור איפה הוא אוכל, וכל מה שאכלו זה נדבות. אבל לא היה משהו שמגיע לי ארוחת צהריים, או מחכה לי ארוחת בוקר, ארוחת צהריים. זאת הייתה עניות, לא היה כסף. אבא שלי אומר, הוא היה מפסח לפסח, הוא לא היה בא הביתה. למה הוא לא היה בא הביתה מהישיבה אף פעם מפסח עד פסח? לא היה כסף לנסיעות. את כמה שצריך לעלות הנסיעה ברכבת, מהישיבה עד הבית, לא מדובר פה על מטוסים, מדובר על נסיעה ברכבת. את כמה שצריך לעלות נסיעה ברכבת, לא היה את הכסף של רכבת. אנחנו מדברים על תקופה שהייתה עניות מאוד מאוד קיצונית, וההשכלה נתנה להם הרגשה שמי שבא לפה הוא פותר לו את הבעיות של פרנסה, הוא מובטח עם פרנסה. זה היה ניסיון לא פשוט, הניסיון של העניות היה ניסיון מאוד מאוד קשה שאנשים לא עמדו בו. אותו, על מה הלך הקומוניזם? אותו דבר, הקומוניזם הלך על הבטחה של שוויון, שלכולם יהיה בסוף היה שהשוויון שלכולם אין, אבל האידיאולוגיה הייתה שלכולם יהיה. האידיאולוגיה הייתה שלכולם יהיה של השוויון. אבל זה ניצול, זה ניצול מצוקה. אנשים היו במצוקה קשה מאוד של עניות. אבל עצם החברים בכיתה, עצם המציאות הזאת, לא הפריע אף פעם. לא באירופה לפני המלחמה, ולא פה בארץ, ב-20 שנה הראשונות של המדינה, לא היה כזה בעיה. לא היה השפעה, לא היה לחברה כזה כוח, לא היה לחברה כזה כוח כמו שיש היום. היום אנחנו חיים בדור שונה לגמרי, דור שונה לגמרי ממה שהיה פעם. שונה לגמרי. היום הכוח של חברה הוא היום ונורא. הוא היום ונורא. יש השפעה שאם משהו נכנס במודה, משהו שלילי שנכנס במודה באיזה מקום, מה שאני רואה היום, את הבחורים הנושרים, הפרחחים, פתאום יש להם מודה ללבוש איזה משהו, אני תמיד אומר, אתם רואים את הפרחח הזה שם? עוד 4 שנים זה כל הישיבות ככה. ואני אראה לכם, אחד אחרי השני, כל הדברים שנכנסו בישיבות, התחיל מהפרחחים, תוך 4 שנים זה הגיע לתוך הישיבות. כל הדברים. פעם התחיל סיפור של כיפה בלי סרט. זה הסמל של פרחחים של נושרים. היום בחורים הכי טובים. בחורים הכי טובים. היום זה כבר לא נחשב בכלל, זה כבר לא נחשב קלקול בכלל. זה כבר, אני זוכר שהעסק שלם שקראו לו כיפה בלי סרט. משקפיים בלי מסגרת, משקפיים עם החוט. היום אף אחד לא יגיד שזה פסול, אני גם לא יכול להגיד שזה פסול, גמרנו, זה נכנס. אבל כשזה התחיל אני זוכר. אני זוכר שבפורים תלו בישיבה כזה כרזה, אם תלך עם משקפיים בלי מסגרת, יוציאו אותך מהמסגרת. כאילו... מה? היום זה לא בעיה. היום זה לא בעיה, אבל כמו שבצנחנים, הצנחן בצבא חייב ללכת עם כובע אדום, בגולני הולך עם כובע חום. אם יעיז מישהו בצנחנים לבוא עם כובע חום, זה יהיה בעיה מאוד גדולה. יעיפו אותו מכל המדרגות. הצנחנים יש, אנחנו רק כובע אדום, ומי שלא, אז אין לו מה לחפש פה. נכון? יש כל דבר שאדם על ידי לבוש, הוא מזהה את השייכות החברתית שלו. לאן אני שייך? לאיזה סוג אני... אדם מזהה שייכות חברתית דרך הלבוש. אבל העולם אז היה שונה לגמרי. שונה לגמרי. ולא היה את כל ה... גם לא היה תקשורת כזאת מפותחת. ולא היה... אנשים היו שומעים רדיו פעם ביום. לא כל חצי שעה חדשות. לא כל הזמן הודעות אס-אמס ועדכונים אצלנו בבית שהיו מדליקים רדיו, אז לא היה כמו היום, עוד לא היה טרנזיסטורים, מה שנקרא בעולם. אז שהיו מדליקים רדיו, היה לוקח 5-6 דקות עד שהרדיו מתחמם, ורק אז הוא יכול להתחיל לדבר. זאת אומרת, זה לא היה, זה היה סיפור, אי אפשר להדליק רדיו, הנה עכשיו בדיוק, 12 נפתח נשמע חדשות, לא היה דבר כזה. אם לא הדליקו לפני זה, אז הרדיו לא עבד. זה היה... זה עבד על מנורות, כמו המיקרוגל, זה עבד על המנורות האלה כמו המיקרוגל, עוד לא היה טרנזיסטורים בעולם. אז כל דבר, לא היה תרבות כזאת של לשמוע רדיו כל הזמן, להיות לדעת את כל מה ש... להיות מחובר לכל דבר ולכל העולם ולכל... היה סוג אחר של חיים, סוג אחר של התנהלות. ממילא, זה שבאו בנות מבתים כאלה, ואנחנו היינו בתים אחרים, זה לא הפריע. זה לא הפריע. אף אחד מהחברים שלי, שלמדו איתי בכיתה, לא נהיה חילוני. למרות שהיה לנו המון המון ילדים חילוניים בכיתה. המון. אף אחד לא נהיה חילוני. אנחנו מראש ידענו, הם מה שהם ואנחנו מה שאנחנו. היום אין לנו את המצב הזה. אנחנו בבעיה היום, זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט הסוגיה הזאת, אבל המציאות, מה שאני רואה היום, שילדים חייבים בדיוק את הבגדים שנקרא בחברה, ובדיוק את אני לא מדבר כבר על חולצה ועל חליפה ועל נעליים ועל כובע. מילא כשיש היום מלחמה עם בחור על פיג'מה, אתם לא יודעים, אשתי הלכה לקנות לנכד שלי, בחור בן 21 בטיפחף, שזה ישיבה מצוינת, בחור צדיק, לא בחור חז וחלילה, עם משהו בעיה. אז אשתי הלכה לקנות לו השבוע פיג'מה חדשה. אז האמא של הבחור, הקלה שלי, אמרה לה שהצברון יהיה, אני לא זוכר אם זה יהיה משולש או שיהיה עגול, אני לא זוכר מה ההלכה שם, איך צריך להיות הצברון של הפיג'מה. אבל היה הלכה, היה הלכה, והיא הלכה והיא מצאה רק כזה ולא כזה, והיא לא קנתה, כי אסור לקנות. אי אפשר לקנות פיג'מה אם הצברון הוא עגול או שאם הצברון משולש, אני לא זוכר מה בדיוק ההלכה של הפיג'מות. אבל זה כבר בישיבות הטובות. מה, אנחנו ידענו איזה פיג'מה אנחנו לובשים? לא ידענו דברים כאלה, זה דור אחר, רואים את זה, רואים את זה. מי ידע בתור בחורים, ידענו איזה חולצה, אני לא יודע פיג'מה, ידענו איזה חולצה אנחנו לובשים, מה שאימא קנתה לנו. היה בארון חולצות שאימא קנתה, לחתונה אפילו, בחור אפילו שהלך להתחתן. האימא קנתה חולצות לחתונה, שמה לו בדירה בארון, עם זה הוא התחתן וזהו, הכל בסדר. האם אין דבר כזה? אין דבר כזה. האם יש לה כללים? האם יש לה כללים? כזה מותר, זה אסור, כזה קונים, כזה לא קונים. זה עולם, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה לא בא, לא מעדינות הנפש, לא מדרגה רוחנית גבוהה, וגם לא מדרגה רוחנית נמוכה. זה בא מכוח השפעה של חברה. יש מוסכמות חברתיות שנכנסו, ובתוך המוסכמות החברתיות, זה מה שקורה היום. מה שקורה היום, אנחנו חיים בחברה שזה התרבות שלה, אני כבר לא מדבר על ההלכה, שזה גם רמב״ם וגם שולחן אור וגם טור, כולם פוסקים, שכל משפחה בין הזמנים חייבת לצאת לחופש עם כל הילדים, אפילו אם זה עולה 3,000 שקל, ואנחנו בחובות, אני לא יודע עד איפה. הלכה מפורשת, חייבים לצאת לחופש. ואם לא, זה אוי ובוי. מי הכיר פעם דברים כאלה? מי הכיר פעם דברים כאלה? סתם, אני נזכרתי, דיברתי עם אחד, שכשאנחנו היינו ילדים, אבא שלו היה סגן ראש העיר. אז הזכרתי לו, אמרתי לו, אתה זוכר, אבא שלך היה בא לעירייה, בתור סגן ראש העיר, וגם לבית הכנסת, הוא היה בא עם אופניים. אז גם ראש העיר היה בא עם אופניים לעירייה, שם את הכושר את האופניים שם על הברזל בעירייה ועולה למשרד. היום יש דבר כזה? אם היה דבר כזה, היה עליו ישר כתבה בטלוויזיה, איזו אטרקציה שסגן ראש העיר בא עם אופניים. אין דבר כזה. העולם, אני לא מדבר על השפע הכלכלי, אני מדבר על זה שילדים לא יכולים אחרת. אני מדבר על מציאות, אני מדבר על מציאות, באיזשהו מקום, רוב החתונות של העניים והעשירים זה אותו רמה של חתונה. אותו רמה. הכל התהפך מן הקצה אל הקצה. עכשיו, בתוך כל זה, אנחנו כאילו רוצים לשים וקום ולהחליט שאת הילדים אנחנו נחנך לפי הזה שלנו. אין דבר כזה. כמו שאני אומר, שאני לא יכול להכניס לכיתה של הבת שלי בנות מקולקלות, כי הם יהרסו את הכיתה, אני צריך להבין שמה שיש בכיתה זה המחיר שאני משלם מבחינת החינוך של הילדים. ורק אנשים בודדים מצליחים להעמיד ילד שהוא לא מחובר לכיתה, והוא עושה לפי הבית, והוא מתנהג לפי הבית, יש לו מין גאווה כזאת, אנחנו לא כמו שאתם, אנחנו בית אחר. אבל זה דבר שהוא היום נחשב להצלחה חינוכית. זה לא הסטנדרט הנורמלי, אני מדבר על מה שהיה פעם, זה היה גם בהורים שהם לא יודעים לחנך, גם בהורים שאין להם בכלל גישה חינוכית, החלק הזה לא היה בעיה בכלל. ואם אנחנו לא מסתכלים על הדברים האלה בצורה כזאת, אז אנחנו מתחילים לשדר לילד אכזבה, מתחילים לשדר לילד שהוא לא שומע בקולנו, ושהוא ילד מקולקל, ושהוא לא טוב, ושהוא לא בסדר. אבא שחושב שלעשן סיגריות אצל ילדים זה דבר נורא מושחת. והילד שלו פתאום מעשן, והוא תפס אותו, מצא בכיס שלו סיגריות, הוא עושה מזה עסק שלם. אבל יש לי שאלה, אין לי עכשיו סיפורים כזה אבא, הוא בא אליי מזועזע, הבן שלו בשיעור א' ישיבה קטנה, הוא מצא בכיס של החליפה, הוא מצא לו קופסת סיגריות. הוא בא ואומר, תראה מה שקרה. אמרתי לו, יש לך סטטיסטיקה כמה בחורים בשיעור שלו מעשנים? הוא היחידי שמעשן או שיש עוד 10? אם יש עוד 10, אז תבין למה. אז תבין למה, הבן שלך מעשן. ואי אפשר לברוח מזה. זאת אומרת, זה שהיום הסמינרים באים ואומרים, אנחנו לא מקבלים את הבת הזאת, כי היא לא מספיק טובה בשבילנו, המשפחה שלה לא מספיק טובה בשבילנו, אני לא אומר שזה נקי לגמרי. יש כאן גם דברים לא נקיים בסיפור הזה. סיפר לי אחד שההורים שלו מאוד מאוד מודרניים, מאוד מאוד, בית מאוד מודרני, יש להם אפילו טלוויזיה בבית, ואמא שלו מתלבשת ככה, לא הכי בסדר, והם החליטו להכניס את אחותו לאחד הסמינרים הכי חשובים בירושלים. אני לא אגיד שם כדי לשון הרע. הסמינר הכי חשובים בירושלים. ולא רצו לקבל אותה. כי זה בית לא טוב. בית לא טוב, אז לא מקבלים. ומישהו לחש למנהל שאולי הבית לא טוב, אבל הכסף שלו מאוד טוב. שזה בית מאוד עשיר ויש שם הרבה מאוד כסף. ופתאום כשנודע שיש הבית כל כך עשיר, אז הילדה הייתה בפנים. אומר לי האח של אותה ילדה, הוא היה תלמיד שלי, הבן שלהם שם, הוא אומר, תראה, זה שבגלל כסף של אבא שלי קיבלו את אחותי, שלא עמדו בניסיון של הכסף וקיבלו את אחותי, זה אני מבין, הוא אומר, יש יצר הרע של כסף, זה יצר הרע נורמלי, בסדר, אני מבין למה קיבלו את אחותי בגלל כסף. אבל תסביר לי משהו אחר. הכניסו את אמא שלי לבעד הורים של הבית ספר. זאת אומרת, היא כבר בבעד הורים, הוא אומר. אומר, האמא הזאת שאסור לקבל את הבת שלה, וקיבלו אותה רק בגלל כסף, הוא אומר, זה אני לא מבין. איך הכניסו את אמא שלי לבעד הורים של הסמינר? אמרתי לו, הקושייה הראשונה והקושייה השנייה זה אותו תירוץ. אבל באמת זה בושה וחרפה הסיפור הזה. והוא עובדה שהוא בעצמו, שהוא הבן שלהם, אבא שאל אותי את השאלה הזאת, איך, אז אני לא אומר שהכל נקי פה, אני לא אומר שהכל זה, אבל בבסיס יש בזה משהו אמיתי, משהו אחד אמיתי ודאי יש בזה, שלא היה בדורות הקודמים ההשפעה של הנוער של החברה. הרב שטיינמן למשל, הוא פוסק שלו, שאין דבר כזה, וצריכים לקבל כל אחד, ואסור להגיד שבגלל שהילדים, האמא ככה וזה ככה, אנחנו לא מקבלים. הרב שטיינמן יש לו גישה, אבל כמובן, שהרב שטיינמן הוא גדול הדור, רק איפה שנוח לנו. איפה שלא נוח לנו, אז הוא לא קובע. אז בזה לא שואלים אותו, הסמינרים. סמינרים, כל דבר שואלים את הרב שטיינמן, חוץ מזה. זה לא שואלים אותו, הם מקבלים את מי שהם רוצים, הם לא מקבלים את מי שהם לא רוצים. אבל מישהו הכניס לפני שנה, מישהו הכניס סרט באינטרנט, ביוטיוב, מישהו הכניס סרט שמנהל של חיידר בבית שמש, יחד עם, איך קוראים לו זה, סורוצקין, שיש לו כוללים וחיידרים, אז זה החיידר של סורוצקין שם בבית שמש, אז הוא בא יחד עם המנהל, סורוצקין היא באה יחד עם המנהל, הרב שטיינמן, הוא מספר סיפור, שאישה אחת, גרושה, שיש לה ילד בחיידר, התחתנה עם בן אדם גרוש שבא מעיר אחרת, וגם לו יש ילד באותו גיל כמו הילד של האישה הזאת, עכשיו התחתנה איתו, אז הם רוצים להכניס את הילד, את הילד השני, את הילד של הבעל, הם רוצים להכניס לחיידר איפה שהילד שלה לומד. והבן אדם הזה הוא בן אדם מאוד מודרני, שהתחתן עם האישה הזאת. אז איך אפשר לקבל ילד כזה? אז הרב שטיינמן אמר, טוב, אז תעשו להם גט שאי אפשר לקבל את הילד, אז תעשו להם גט שיתגרשו. אז הם אומרים, לא, 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 זה, רק, זה לא מתאים אצלנו. אז הוא אומר, אז איפה אתם רוצים שהוא ילמד בירח? לא, שילמד מקום שיותר מתאים. ואז הרב שטיינמן התפרץ ואמר, כל הסיפור זה גייבה. אל תספרו לי שמקלקל ומתקלקלים, וזה, הכל גייבה, זה רק גייבה. אני למדתי בבריסק, הוא נולד בבריסק, הרב שטיינמן. למדתי בבריסק בחיידר, אבל יש לו הרבה בנדיטים, הוא אומר, ככה הוא התבטא. הוא אומר, בבריסק היו הרבה בנדיטים, ואף אחד לא התקלקל מהם. והוא צעק, מישהו הכניס את כל הסרט הזה, מישהו הכניס ביוטיוב. אז מזה הבנתי שהרב שטיינמן הוא לא אוחז, הוא אוחז שצריכים לקבל את כולם, לא זה, אבל אני עוד יכול להבין מאיפה זה בא. אני יכול להבין מאיפה זה בא, כי באמת מה שהוא אומר שבבריסק היה אחרת, זה נכון, אבל בבריסק היה אחרת כי התקופה אחרת. לא היה השפעה של חברה עד כדי כך כמו שיש היום. זה משהו שנכנס ואנחנו לא שולטים על זה כמו שצריך. כן, אנשים, לא, אנשים היום יותר מפונקים, והפינוק הזה בעצם מייצר חולשה. כשאנשים, הדור שלנו הוא דור, הילדים מאוד מאוד מפונקים. ילדים היום מאוד מאוד מפונקים. מה? לא, מהבית. אנחנו ברמת חיים, אנחנו חיים היום ברמת חיים. אתה לא יכול לא לפנק אותם. אתה לא יכול לא לפנק אותם. אתה לא יכול היום, כשאני הייתי ילד, דוגמה, כן? 80% מהכיתה שלי, שהיה להם נעליים, והנעליים היו קטנים, הילד גדל, לא קנו נעליים חדשות. היו חותכים את השפיץ של הנעל, והילד הולך עם האצבעות בחוץ, אבל זה היה סטנדרט. זה היה נורמלי לכולם. זאת אומרת, זה לא שהילד הזה היה מסכן של הכיתה, שהוא הולך עם נעל כזה. זה היה ככה. זה היה ככה. אף ילד שנהיה בר מצווה, לא היה דבר כזה, ילד שנהיה בר מצווה, שיקנו לו כובע. כובע עלה אז 100 דולר. מי היה 100 דולר לתת לילד בן 13 כובע 100 דולר? איפה, מי שמע דבר כזה? היו קונים קסקט. כל מי שנהיה בר מצווה, היה לובש קסקט. כובע קנו לו חתונה. מה? אני לא יכול שלא יהיה מפונק, כי אתה היום גדל בדור שהילד מקבל הכל, הילד נוסע לחיידר המסע, אתה מכיר ילד שילך 5-6 קילומטר ברגל ללימודים? אין דבר כזה. אנחנו הלכנו. לא היה דבר כזה הסעה. הלכנו ברגל. הכל היה אחרת. היה דור שונה לגמרי. היה דור שונה לגמרי. הילדים גדלים היום על פינוק, הם גודלים היום על חוסר התמודדות שאי אפשר לתאר. הילד לא מתמודד עם שום דבר היום. אז הילד, ברגע שילד מפונק, אז הוא לא עומד בשום קושי, בשום ניסיון, בשום קנאה, בשום הרגשה שאני לא כמו כולם. זה קושי אמיתי שלא היה בשום דור, ובדור שלנו הוא נכנס בצורה מאוד מאוד חריפה. זה בעיה, אין לנו מה לעשות עם זה. אנחנו צריכים להכיר את העובדות, צריכים לדעת שאנחנו חיים היום בדור חלש, בדור של הילדים לא יכולים לעמוד בניסיונות, ודאי לא בניסיונות של מה שנקרא החברה.
זה לא דור חלש, הם מקלקלים אותם מעיקור. זה לא נגיד שכל... מתי שילד גודל, נתנים לקלקל אותם.
נכון.
והערבים...
נכון, נכון. אבל מה ההצעה? מה ההצעה? אתה לא יכול היום, אתה לא יכול להתנהג אחרת אם אף אחד לא מתנהג ככה. אתה בבעיה. אתה לא יכול להגיד לילד, אתה לא תגדל ככה. אתה צריך להתאפק, לא לפנק מעבר למה שאתה מוכרח, נגיד ככה. זאת אומרת, אתה צריך להיזהר, לא לפנק יותר ממה שאתה מוכרח לפנק. אבל אין ברירה. אין ברירה, כי אתה חי היום בדור כזה. כן, אפשר, אבל ההורים כבר לא עושים את זה. דוגמה, כמה ילדים היום חייבים לסדר את המיטה שלהם לפני שהם יוצאים מהבית? מה פשוט? פשוט שצריכים לסדר. תיכנס לכיתה, תעשה סטטיסטיקה בכיתה רגילה בחדר, כמה ילדים סדרו את המיטה לפני שהם יצאו מהבית? מה? לא, כן, זה מובן מאליו שיש משרתת שקוראים לה אימא, והמשרתת תסדר. זה מובן מאליו. אני כבר לא מדבר על, על, על כמה ילדים ישטפו רצפה בבית. בנים, לא בנות. גם בנות היום זה בעיה. אבל כמה ילדים ישטפו רצפה ביום שישי במקום האימא? אין, הילדים גודלים היום, על, עכשיו אני כבר לא מדבר על החלק של בגדים, אני לא מדבר על החלק של אוכל, רמת חיים של אוכל, רמת חיים של בגדים. זה, זה, זה לא היה פעם. זה לא היה פעם בדברים הכי אלמנטריים, בדברים הכי... כשאני הייתי ילד, אוף, חוץ משבת, לא היה דבר כזה לאכול אוף. לא היה דבר כזה לאכול אוף. אוף היה רק בשבת. היום, אם אין אוף, אז יש משהו יותר יקר מאוף. לא משהו יותר זול. הילד לא מתמודד עם שום דבר, ילד לא מתמודד עם המילה אין לנו. לא יכולים, אין לנו, אני מדבר על, על דברים שחשובים, לא על מותרות. שילד צריך דבר בסיסי חשוב. שאני אגיד לילד, אתה תלך לבית ספר מחר, אין לי כסף לקנות לך תיק, תשים את הספרים במחברת בסקית ניילון ותלך עם זה לבית ספר. למה? כי אין לי כסף. אני רוצה לקנות לך תיק, אין לי כסף. אין לך כסף, תיקח גמח. מה זה אין לי כסף? אין אחד שאין לו כסף, אין לו כסף, לוקחים גמח, ואז יש כסף. זה תרבות אחרת. עכשיו, התרבות הזאת יש לה מחיר. יש לה מחיר שילדים לא מתמודדים. ילדים לא עומדים בניסיון. סיפר לי, היה תלמיד חכם עצום, עצום, אחד ממש מהגדולים ביותר. היה בחיפה יהודי בשם הרב קלופט. היה דיין, היה תלמיד חכם בסדר גודל. אז הוא סיפר לי שאחרי שהם באו לארץ, אז הם נדו חברוסה, היו שלושה, הוא והרב שח ורב דוד פוברסקי שהיה ראשי של פוניביץ'. אנחנו היינו שלושה שלמדנו חברוסה. הוא אומר, והגענו למצב של רעב, של פת לחם. הוא אומר, לא שהיה חסר המרגרינה שעל הלחם, אני לא מדבר על חמה, שזה אומן דחר שמי, הוא אומר, הלחם בעצמו לא היה, ילד אמר, אמא אני רעב, ולא היה מה לתת לו לאכול, והוא הלך לישון בלילה בלי ארוחת, עם בלי ארוחת ערב. כי הוא הלך לישון רעב, כי אין מה לתת לו לאכול. הוא אומר, וככה למדנו. ואז הציעו לנו ללמד באיזו ישיבה, לי ולרב דוד, כך הוא סיפר. אומר, רב דוד, אני אמרתי לו, תשמע, אני הגעתי לפת לחם בזה, אין לי מה לאכול בבית, לילדים אין מה לאכול, אני הולך לוקח את העבודה הזאת, אני בכל זאת נשאר בתורה, אני לא מפסיק ללמוד תורה. נכון שאני לא אלמד אותו דבר כמו שאנחנו לומדים עכשיו, אבל אין לי ברירה, אני חייב לקחת. רב דוד אמר לו, כתוב שאין התורה מתקיימת, אלא מי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב. לדרגה של אכזרי על בניו כי עורב עוד לא הגעתי, אני ממשיך ללמוד. זה היה שבועיים. אחרי שבועיים, מתי שהוא אמר את זה, בא הרב מפוניביץ' ולקח אותו להיות ראשי במפוניביץ'. הוא אומר, בגלל שהוא עמד שבועיים בניסיון, אז הוא יצא גדול הדור. אבל זה לא נכון שהוא עמד שבועיים בניסיון. הוא עמד כל החיים בניסיון. על זה אני מדבר. הוא כל החיים עמד בניסיון. אין היום אנשים, גם אלה שהיום תלמידי חכמים והכל, הם לא גדלו על הרעב הזה, הם לא גדלו על התנאים האלה, הם לא גדלו על הניסיונות האלה. כולם מתפעלים מהגואל מווילנה. כמה שהוא היה גודל הדור בכל התחומים ובכל הזה, אבל אנשים לא חושבים באיזה רעב, באיזה תנאים הגוין גדל. הגוין גדל, גוין היה שולח את הילדים שילכו לשחק בבית של השכן, אולי השכן ייתן לילד שלו לחם, אז הוא ייתן גם לך. ככה יהיה לך מה לאכול. כי לגוין לא לתת לילדים שלו מה לאכול. בתנאי רעב שאי אפשר לתאר, צמח כזה גוין. על זה אף אחד לא מדבר. אנשים לא יודעים באיזה עניות חי החזון איש, באיזה עניות חי החופץ חיים. אתם יודעים שאין משנה ברורה על יורדיה. יש משנה ברורה רק על אור החיים. ומה משנה ברורה על יורדיה זה היה הצלה בהמון דברים, בהמון שטחים. ולמה הם משנה ברורה על יורדיה? כי חופץ חיים אמר שאין לו בשום אופן כסף להדפיס, להדפיס משנה ברורה על יורדיה, ואם הוא ייקח חובות, הוא מפחד שהוא ימות וישאר עם החובות שלא שילם, הוא לא יכול לעשות דבר כזה, אז בגלל העניות של החופץ חיים, שלא היה לו כסף, אז הוא לא הוציא, משנה ברורה על יורדיה. הוא אומר, הוא היה לו את הכסף, היה מוציא. אמרתי למישהו, אם היום היה מודעה קטנה בעיתון, שהאדם כמו חופץ חיים, יש כתבים שמחפשים תורם, הייתי יכול לבנות 10 דירות ולחתן 50 נכדים, רק מהתרומות שהייתי מקבל על כזה מודעה. ואז יהודי כמו חופץ חיים לא התפיס, לא עשה משנה ברורה על יורדיה, רק בגלל העניות. אי אפשר, דור אחר, אנחנו מבינים את זה בכלל. מי יכול להבין היום כאלה, כאלה, כאלה מושגים בכלל, שכל הדור הפסיד. הדור הפסיד לדורי דורות, לא הפסיד לדור של חופץ חיים. אז היום אין את זה. אנחנו כבר 4 דורות אחרי חופץ חיים, ואין משנה ברורה על יורדיה. רק בגלל כסף, שום סיבה אחרת. רק בגלל העניות של חופץ חיים. אפשר להבין היום דבר כזה? החזון איש שהתבטא פעם, לידי מתנת בשר ודם זכיתי, לידי הלוואו סום לא זכיתי, שהוא זכה שבחיים הוא לא קיבל מתנת בשר ודם, והלוואה הוא לא זכה, הוא כן קיבל, קרא לו שהוא קיבל הלוואה ממישהו, אבל הוא חי כל החיים בלי לקבל שום מתנת בשר ודם. אפשר להבין דבר כזה? איפה יש לנו דברים כאלה? וממילא אנשים שגדלו ככה וצמחו ככה, אז הם עמדו בכל ניסיון הגדולים, ואפילו הקטנים חיו באווירה אחרת, במציאות אחרת. היום הדור נורא מפונק, ואנחנו כשמתעסקים ילדים צריכים לחשבן את זה ולהבין את זה, ולא לצפות מהם את מה שלא בכוחות שלהם ולא בניסיונות שלהם. גמר חתימה טובה.